כן. אז עוד פעם, נקרא מההתחלה. ויברא אלוקים את האדם מצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו. ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי אדם לנפש חיה. הנפש החיה, אחרי שהתחילה להתגלות במאמר האלוהי מתוך מעמקי מוסדות ההוויה, אולי הוא מופיעה בהחלטת עצת השם ועשיית מחשבתו, בתפארת שיאה, ביצירת האדם. ומהותו הראשונית של האדם מתרוממת ומתעצמת לבירור התבטאותה וחוסן שכלולה, מתוך התוצאה האלוהית של התגבשות הבריאה הארצית, ויאמר אלוקים תוצא הארץ נפש חיה, רוחו של אדם הראשון, נפשת האדם קדמה. במלוא שיעור הקומה של הפעיליות שברצון, שבדת ושבגבורה, מתייצבת דמות הצלם העליון בתוך סדרה של ההוויה כולה ובכל תחתוניותה, ולמין יחידות האיש והפרט, עד התנשאות הכלל, העם והלשון. הצורה מדמה אל יוצרה, המלך החפץ בחיים, ונקבעת ביציבות ותנועה של עבודה ושליטה בגודל כוחה של נבואה, מגיעה היא להליכה בדרכה והדביקה במידותיו, מה הוא רחום וחנון, אף אתה יהיה רחום וחנון, מה הקדוש ברוך הוא נקרא צדיק, אף אתה יהיה צדיק, מה הוא נקרא קדוש, אף אתה יהיה קדוש, והתקדישתם ואיתם קדושים, כי קדוש אני. וצדיקים קוראים חיים, ומה קדוש לעולם קיים, אף צדיקים לעולם קיימים. כן, אז לקראת הסוף לא כל כך הערכנו, אני לא יודע אם יש לי כל כך מה להעריך, אבל מכל מקום יש להתבונן. לשים לב, כי פה זה רב צבי יהודאית, כזכור, וזה רב צבי יהודאית, כל מילה קדושה, אטום. הצורה המדמה אל יוצרה, כך מתייצבת דמות הצלם העליון בתוך סדרה של ההוויה כולה, ויצר השם אלוקים את האדם. היצירה היא בצורה המדמה אל יוצרה. הזכרנו, גדול כוחם של נביאים שמדמים את הצורה ליוצרה. מדמים הנביאים את הצורה ליוצרה, שהוא המלך החפץ בחיים, וזה מתבטא בעצם מציאותה של הנבואה. הנבואה זוהי הצורה המדמה ליוצרה. זהו שיא האדם. נעשה אדם נאמר בעבורך, נסתם זה על הנביא. זהו כוחה של הנבואה, שזה מגיע לשיא של ההליכה בדרכה והדביקה במידותיו. יש בה בנבואה יציבות ותנועה, עבודה ושליטה, שמשקפת את הצלם האלוקי. כי הצלם האלוקי יסודו יציבות ותנועה, עבודה ושליטה. כמו שאנחנו אומרים, דומה לי שרב גם יזכיר את זה פה בהמשך, או שאני לא זוכר, כל פנים, כמו כל חי וקיים. יש במציאות האלוקית את הקיימות, ויש בה את החיות. יש בה את היציבות, ויש בה את התנועה. קיים וחי. חי וקיים. ועבודה ושליטה. הדברים הולכים אשר ברא אלוקים לעשות, להתפתח, להשתכלל, להתקדם. והכל בשליטה. והאדם המדמה לעליון, הנבואה בשיאה גם היא כזאת. יש בה את הצד של הקביעות ביסוד הנצחי, הכללי, האלוקי, ותנועה. הנבואה היא נאמרת תמיד כפי צורך השעה, הדור והמעשה, כמו שרב צבי יהודה ז"ל היה מזכיר פעמים רבות את הרש"י בחולי לעניינה של הנבואה, או כמו שברמב"ם זה מופיע. תמיד בבירור עניינה של הנבואה, אז הוא מסביר עניינה הוראת השעה. כוחה הוא הוראת השעה. כי יש פה תנועה, יש פה את הצורך לשינויים בהתאם לשעה, הדור והמעשה. יש עבודה ויש שליטה. בגודל כוחה של נבואה, מגיעה היא הצורה המדמה אל יוצרה, שזה צלם האדם, זה האדמיות, מגיעה היא אל ההליכה בדרכה והדביקה במידותיו. מגיעה היא הצורה המדמה אל יוצרה, להליכה בדרכה ודביקה במידותיו. מהו? אפתה. מהו רחום וחנון? אפתה היא רחום וחנון. הקדוש ברוך הוא נקרא צדיק. אפתה יהיה צדיק. מהו נקרא קדוש? אפתה יהיה קדוש. הנה אתם רואים את המקור לזה. זה מהגמרא בשבת וספר החינוך. והלכתה בדרכיו. אלה הם דרכיו, צדיק, קדוש. והתקדישתם, ואתם קדושים, כי קדוש אני, אומר משה רבינו. וצדיקים קרויים חיים, כמו שאומרת הגמרא בברכות, כי הקדוש ברוך הוא מלך החפץ בחיים, כזכור, נכון? כמו שנאמר פה בהתחלה. הצורה מדמה אל יוצרה, המלך החפץ בחיים, וצדיקים קרויים חיים, אפילו במיטתם הם קרויים חיים. ולא סתם חיים, חיים נצחיים. כי מה קדוש לעולם קיים, אף צדיקים לעולם קיימים. ואתם קדושים כי קדוש אני? קדוש זה מה שלעולם קיים. יש חיים ויש חיים. יש חיים שמשמעותם בניגוד למוות. אבל כשאומרים שקדוש ברוך הוא כל חי וקיים, זה לא חי במשמעות של אותו סוג של חיים שהנה, הם נגמרים במוות. כי סוג כזה שהמוות עצמו הוא אחד מההופעות של החיים האלה. חי וקיים, זה קדוש לעולם קיים, זה הממד הנצחי המוחלט של החיים. וצדיקים גם כן כאלה. צדיקים, הצדיקות, היסוד המוסרי המוחלט, שהוא מתאם לתוכן האלוהי, מהו רחום, אתה רחום, הוא חנון, אתה חנון, הוא צדיק, אתה צדיק, צדיקותך, המשך מצדיקותו, זה הערך של מעמקי מוסדות ההוויה, החלטת עצת השם, עשיית מחשבתו, שלעולם תעמוד לדור ודור. קדוש לעולם קיים, אף צדיקים לעולם קיימים. כן. גם מחשב. טוב, זה באמת שאלה. השאלה שואלת, הרב צבי יהודה בדבריו לא הזכיר את חטאו של אדם הראשון. מה עניינה של נפילה זו במהלך שאנו לומדים? טוב, אני אגיד לך. המהלך שבו אנחנו לומדים זה ללמוד מה אמר הרב צבי יהודה. זה המהלך שאותו אנחנו לומדים. ומאחר שהרב צבי יהודה לא דיבר על החטא, אז גם אנחנו לא נדבר על החטא. אין עניין לדבר על החטא במהלך שבו אנחנו לומדים. עכשיו אנחנו כל כך זכותים מהמאמץ הנפשי והרוחני שנצרח מאיתנו בשביל להבין פה מה כתוב, עד שאין לנו כוח נפשי להתעסק עכשיו בשאלות אפילו קטנות, לא כל שכן שאלה כל כך גדולה כמו שאתה שואל, שהיא נושא בפני עצמו, צריך עליו אולי מאמר בפני עצמו, אבל הוא כנראה לא עניין את כותב המאמר החיות הישראלית, ולכן, על כל פנים, לא עניין ברגע זה שהוא כתב את המאמר, אז לכן אנחנו גם כן לא נעסוק בזה, או איך נהג התוספות לענות במצבים האלה. אין כאן מקומו. אז בהזדמנות אחרת. כן. לא קלטתי. הערה של הרב צבי יהודה. כן. כן, כן. כן, כן.
אז לכאורה, לא מדובר פה על הנבואה, לפי הערה הזאת. לא מדובר פה על עצם החיות.
זה נכון. מדובר פה על עצם החיות הנשמתית. אבל הנה, הרב צידה מבין, הרב צידה טוען, ההידמות אל יוצרה, זאת אומרת, מה זה צלם? בברא אלוקים את האדם בצלמו, במובן הכי פשוט, שהאדם הוא צל האלוקים, כלומר, הוא צורה מדמה אל יוצרה. צורה מדמה אל יוצרה, אומר המדרש, גדול כוחן של נביאים, שהם דמים את הצורה ליוצרה. עד כאן. עכשיו, במסגרת זאת, אז עכשיו הרב ציודה מבין שהנבואה ודאי היא זו הדומה ליוצרה. עכשיו הוא בודק מה בנבואה דומה הצורה ליוצרה. סביר שמה שעושה את הנבואה דומה ליוצרה זה מה שהיא שיא צלם אלוקים. ובריאת האדם מצלמו כתוב ויפח באפיו נשמת חיים. זה התיאור המפרט את התוכנית האלוקית של ויברא אלוקים את האדם בצלמו, ויברא באפיו נשמת חיים, ויהי אדם לנפש חיה. אז הנה, נשמת חיים, וזימנה דיסטלקת מברנש, נשמתה לא יכול להתנען. למדת שנשמת החיים, שבסיכומו של דבר היא הופעת הצלם, היא זאת שתגרום לצלם, כי כיוון שהיא הולכת וחודרת אל מערכות ההוויה, איפה זה היה המטבע הלשונית הזאת של הרב? בתוך סדרה של ההוויה. יפה, כולה, ובכל תחתוניותה. כיוון שמתייצב את דמות הצלם העליון, בתוך סדרה של ההוויה, וכולה ובכל תחתוניותה. אז התוכן הזה, זוהי נשמת החיים. עכשיו, זה כשמסתלקת הנשמה, מסתלקת התנועה. למדת שהנקודה שהיא הידמות הצורה ליוצרה, שהיא הופעת הצלם, שהיא הופעת נשמת החיים, כוללת בקרבה את התנועה. זה לימוד חשוב לנו, הלימוד הזה. זאת אומרת, צריך לעקוב פה אחרי הרב ציודה, לראות איך ענק בישראל, מה קורה כשענק לומד תורה. אז אצלו, איך, בהערה למוסר אביך, אז הוא מביא את השלה שאומר שגם במעשה מרכבה יש לפלפל פלפול ארוך ומתוק. אם אני נמצא איזה בערך המטבע הלשוני. כשהגדרת המושג פלפול, זה מה שעכשיו עשינו, זה נקרא פלפול. זאת אומרת, הקשה בין הרבה מקורות והשוואתם ויצירת הפאזל מכל המרכיבים. ובאמת, בדברים הפנימיים והגדולים, זה בעיקר החוכמה. והנה, מפה אנחנו רואים, רק הרב ציודה מדבר פה רב ציודאית. אצל רב ציודאית זה לא ניסטר, זה ניגלה. רק זה ניגלה כזה שאף אחד, כל אחד תופס את הראש שלו. מה הוא אומר פה? זה מה שכל כך נפלא בסגנון האדיר הזה של הרב ציודה. אבל מכל מקום, זהו, עבודה. עבודה שמרכיבה אחד ועוד אחד, וברור מאליו מה המסקנה. אז כן, טוב, אז נגיד שעשינו את המינימום. בתקווה שאנחנו יכולים להגיד שעשינו את המינימום. הלאה. אולי לפני הלאה נחזור במילה אחת. אז מה מכל הפסקה הזאת, כדי לא לאבד, זאת אומרת, להחזיק את החוט. למרות שזה בעיה גדולה פה להגדיר את החוט. אבל נגיד, הנפש החיה התחילה להתגלות בתור צלם אלוקים. והנפש החיה הזאת, כנראה, זה החיות הישראלית. ילך להתברר, אנחנו חותרים כנראה לחיות הישראלית. אבל בשלב זה, נפש החיה שהתחילה להתגלות במאמר האלוקים מתוך מעמקי מוסדות ההוויה, הולכת ועולה עד שמגיעה בשיאה אל הנבואה. טוב. נראה איך הוא יקשר אותנו לישראל. כן.
כנסת ישראל זה הזרוע
חכה, חכה, חכה. שמעת איך שאני דחיתי את השאלה ההיא? אנחנו לא שואלים פה, אנחנו שואלים פה רק שאלות שנוגעות להבנת מה שכתוב. זהו. השורה הזאת לא הייתה מובנת לשאול. הפסקה לא מובנת לשאול. שאלות, אסוציאציות, זה, או יכול להיות, אני יודע, אני אומר משפטים, ואתה לא מבין את המשפט שאמרתי, לגיטים. אבל לא, כיוון שאני אומר מילה, אז מתעורר לך אסוציאציות על הדברים הכי חשובים בעולם. למשל, השאלה שחשבת, שאלת, מאוד מאוד חשובה, אבל מה זה קשור מה שדיברנו? מה, למה עכשיו? להתרכז במה שכתוב. זה כל ענייננו, וכל מי שיש לו תמצית, קמצות של אנרגיה מחשבתית, לחשוב על משהו, לפצח מה שכתוב, לבקר את מה שאני אומר, לחשוב על זה, זהו. ולא להתפזר. במציאות החיים, מתבלטת ידו של יוצר בראשית בבריאת יש מאין. בהפלאה לעשות בקשירת רוחני וגשמי. עד לטהרת הנשמה וחלקה ממעל. והזדקחות אידיאליותה למרחבי העתיד. כל הנמצאים, חוץ מן הבורא, מצורה ראשונה עד יתוש קטן שיהיה בטבור הארץ, הכל מכוח עמיתתו נמצאו. ואם מתכנסים כל באי עולם לברוא יתוש אחד ולזרוק בו נשמה, אינם יכולים. כל תעתועי הדמיונות השכלתניים לצייר בציורי מכניזציה את תהליך ההוויה והיות האדם בקרבה, הרי נעצרים ובטלים הם בפני נקודה נפלאה זו של האורגניות מתוך הבלתי אורגניות, של תופעת נשמת החיים והתעלותה המשכלת. עד כאן, קצם לחושך. וכן כל אותם תעתועי המכניזציה והאגוצנטריזציה לגבי מהלך חיי האדם עד למחתרות של מתחת להכרה לדרגותיהן וגווניהן, הרי נעצרים ובטלים הם בפני החזיונות הנפלאים והשגיים של מבחר פריור של גדולי האדם והעם, של דירי המדע והמוסר, הרגש והרצון, הדמיון והמעשה, של צדיקים עליונים, של אנשי קודש נשגבים, אשר מבעד ומעל לכל אותם מסגרות הצמצום המלאכותיות, מחדירים ומפיצים הם בגבורת תפארתם את אור אמיתת הנצח וכל פיזורי ניצוצר. ואם חכמי מחשבות לבב אנוש עומדים דום להשתומם בפני מספר מסוים של חידות עולם, הרי חידת, הכוח והחומר, היא הכוללת והיסודית שבהם, והיא הפותחת כחודו של מחט פסיעה ראשונה לדרך תזוזת הנפש החיה בתוך גופה של ההוויה כולה, עד להכרת עושה בראשית, העושה נפלאות גדולות לבדו כלעולם חסדו, להתפשטות הקמומיות שבלבבות ולהישרת אורחות חיי האדם והחברה, לשכלול רמת המוסר והדעת היותר עליונה. במציאות החיים, מתבלטת ידו של יוצר בראשית בבריאת יש מאין. בהפלאה לעשות בקשירת רוחני וגשמי. עד לטהרת הנשמה וחלקה ממעל והזדקחות אידיאליותה למרחבי העתיד. במה אנחנו רואים במציאות הממשית, במציאות החיים? אולי לא מצביר את זה טוב. במה מתבלטת ידו של יוצר בראשית? איפה אנחנו יכולים לראות את ידו של יוצר בראשית? תשובה, במציאות החיים. במציאות החיים מתבלטת ידו של יוצר בראשית. מציאות החיים היא בריאת יש מאין. כי יש פה קשר מופלא של גשמי, והנה, יש פה איזה עין שאתה לא יכול לא יכול למשש אותו, ולא יכול, אתה אפילו מתקשה לחשוב על גדריו בדיוק. מה זה? מה זה החיים? והנה, יש פה את הרוחני, ויש ועין מאוחדים ביחד. ובחיות עצמה, בחיות עצמה הזאת, במציאות החיים, מתבלטת ידו של יוצר בראשית. וכשאנחנו שמים לב לפנומן הזה, לתופעה הזאת של החיים, פלא החיים, אי הרציונליות של החיים, אי יכולת תפיסת המושג הזה חיים, מה זה? זה שכל כך ממלא אותנו וכל כולנו חיים. שם, במציאות הרוחנית הזאת, שהיא כל כך ממשית, ששמים לב לעניינה, אנחנו מגיעים לטהרת עצם החיים מצד עצמם, שזה הגדרת המושג נשמה, נשמת חיים. וחלקה ממעל, הנשמה היא חלק אלוקה ממעל, חלק מאלוקים חיים. ומתוך כך, המהות של הנשמה זה טהרתה והזדקחותה, הזדקחות אידיאליותה למרחבי העתיד. ככל שנוקף הזמן והנשמה שרויה במציאות, מזדקחת המציאות בתארתה של הנשמה. החותם הנשמתי נהיה אידיאלי יותר, טוב יותר, בהיר יותר, כמו שהעתיד הוא בהיר, והוא טוב, והוא פתוח. הנשמה והעתיד קשורים זה בזה. ושם מתבלטת ידו של יוצר בראשית. אז שוב, במציאות החיים מתבלטת ידו של יוצר בראשית בבריאת יש מאין. ושוב, הצעת הפרשנות שלי, העין פה זה הרוחני. זה הדבר, האוויר הבלתי נתפס הזה, החיות, שאתה לא יכול לשים עליה אצבע. מכל מקום היא ודאי יש מכל יש, ואם יש יש, זה רק פועל יוצא של העין הזה, של החיות הזאת. אבל זה פלא, הפלאה לעשות בקשירת רוחני וגשמי. רופא חול בשר ומפלי לעשות, אומר הרמה, מה מפלי לעשות? שקושר רוחני וגשמי. וזה פלא, באמת, חוץ מהעובדה שאנחנו כל כך רגילים בעובדה הזאת, ואין עובדה שאנחנו יותר רגילים בה מאשר עובדת היותנו חיים, אז אנחנו לא שמים לב. אבל זה בעצמו לא בסדר שלא שמים לב. אבל הנה, יש לשים לב. כי באמת, כל מי ששם לב, מפעיל קצת את השכל שלו, יגיע למה שאומר פה הרמה. ועל זה אנחנו מברכים באשר יצר. אשר יצר, הופך על בשר ומפליא לעשות. הפלא, עיקר הפלא, זה עצם החיים. מה עושה את החי חי? ומה עושה את זה למי? מה ההבדל? מה קרה פה? שלפני רגע היה פה חי, והנה, אין פה חי. מה זה הדבר הזה? הלא זה עין. והנה זה יש מכל יש. הנה יד השם. וזו בעצמה הולכת ומובילה אותנו לטהרת הנשמה וחלקה ממעל, כי הנשמה היא חלק אלוקה ממעל. נשמה שנתת בי, טהורה היא. והזדקחות אידיאליותה למרחבי העתיד. שורה הנשמה במציאות, זה בעצמו מה שהולך ובונה את המציאות לעתיד. ובעתיד, זה המציאות הנשמתית. מלאה הארץ דעה את השם. כן.
את המציאות הבלתי הוגנת לא יכולה ליצור את בעצם מורה זה יש מאין.
אתה אומר שזה האורגניות מתוך הדיסאורגניות. אני מסכים. נו, אז אתה אומר שזה סותר את מה שאני אומר פה עכשיו.
הרבה פעמים יש עין, זאת אומרת, שהאש ועין זה שני מדברים על
גוף והנשמה. אני רוצה להגיד, העין זה הרוחני, והיש זה הגופני. ככה אני חושב. לא, העין זה הרוחני, והיש זה הגופני. הוא יוצר יש גופני מעין. כי החיות, אני רוצה להגיד, זה עין. זה הקו שנקעתי בו. הרוחני, החיות, מה זה? אתה לא יכול לשים עליו אצבע, אמרנו. ומכל מקום, קושר רוחני וגשמי, ויוצר יש מעין. וזה פלא. אתה אומר בדיוק להפך, אתה אומר כמו חבד, חבד גם המלבים אומר כמו חבד. כולם אומרים שהפלא של בריאת העולם זה בריאת יש מאין. ואני אומר, זאת אומרת, חבד אומרים ומלבים אומר שפלא של בריאת העולם זה יצירת עין מיש. בתחלה היה יש, קדוש ברוך הוא, זה יש. פתאום יש עולם, גם את העולם נתן מליבה. זה עין, זה לא קיים. איך יש עין כזה מיש?
עין זה לא מיש.
שנייה, זה מה שאתה אומר? אז מה אתה אומר?
המציאות הדיסאורגנית לא יכולה ליצור חיים.
נכון.
אין בה את זה.
נכון.
אין בה את המציאות של החיים.
אה, זאת אומרת... רגע, אבל דיסאורגני, מה זה יש מאין? זאת אומרת, דיסאורגני, אתה אומר, הדיסאורגני זה העין.
זה לא
הוא
העין. אין בו. אין בו את היכולת ליצור...
הבנתי, אתה אומר ככה. בני אדם לא מסוגלים ליצור יש מאין. אין כלום, עין זה עין, עין זה כלום. והקדוש ברוך הוא מצליח ליצור אורגני, שזה יש. וחכמי מזרח ומערב, לו התכנסו, לא הצליחו ליצור יש מאין. רק יש לי שאלה קטנה. אם העין זה הנקודה הדיסאורגנית, אז למה אתה כל כך... למה להגדיר את המושג דיסאורגני כעין? כי תגיד גם מציאות הדיסאורגני, זה גם כן יש, והיא באה מעין. לא היה דיסאורגני, ופתאום הופיע דיסאורגני. זה גם כן יש מעין, לא? למה דווקא את זה להגדיר כעין? זאת אומרת, אתה מבין? אני אתקיף אותך בצורה בוטה. סיגי מחשבה פלטונית אני שומע בדבריך, המניחים הנחת חומר כדור. זאת אומרת, יש חומר כדור, רק, והחומר הוא עין. רק עכשיו באים כל אנשי מזרח ומערב, הם מנסים להטיל צורה בחומר, לא יצליחו. אבל אלוהים... מצליח להטיל צורה בחומר.
כן, אני מבין שאתה פה נודע על לא דווקא מתוך הפלא הזה הוא יצטט פה אנשים גויים
לכאורה,
אז זה לא פלא ש...
א', אתה צודק שהוא יצטט גם גויים, כי לא יומן כי יסופר, אבל גם לגויים יש שכל. ובמסגרת זאת, אז דברים של שכל יסודי, אפילו גויים אמרו, מכל מקום, תראה, יש לך מעלה שאין לי, וזה שאתה מחזיק ספר משובח מהספר שלי, שכבר את ההגאות המאוחרות נכנסו, אבל חסרוני הופך להיות מעלה. למה? כי בספר שלי אין ציטוט מהגוי. זה רק, לא, בספר שלי אין. את כל פנים, אתה אומר ארוך הוא לזה וזה? פורית, כן. אז אצלי אין. רק בכתב ידו של הרב צבי יהודה, באמת, זה פה... בכתב ידו, כן. לא, רק שנייה. לא, זה כן, שירה 16, זה כן נמצא. טוב. יש לי עוד בכתב ידו בלועזית פה, הוא מעתיק פה את ריימון. טוב, זה נגיע או שלא נגיע, אני מבטר על זה. אבל לכל פנים, טוב, מחקתי את הערה שלי. כן, תחזור, תמשיך. בקיצור, לא מחקתי, אני רק אומר, מה אתה מצטט לי פוריל וקאר? אני אומר לך הרמה, אתה אומר לי פוריל וקאר, קמיר, קמיריר.
החיים בתוך הדשמיש. נכון. הגויים
שלא רואים
יש מאין, הם לא מתייחסים לדבר שהם לא רואים
עין, שלפני
האש, אין האדם
מתעשן
שם, אתה לא
יכול להתייחס. לא, אני, עוד פעם, לכן יש לי, טוב, אני מודה, תראה, אני מודה שאני לא סגור על הפירוש שאני מציע, ואני אשמח, אני לא נאבק עליו מאבק מר, אני רק, זאת אומרת, אם תשכנע, אני רק, אני לא נגד מה שאתה אומר, רק תשכנע אותי, אתה מבין? אני רק מנסה להגיד פה, במאבק מייצף על הפירוש שהצעתי, זה, הם גם כן מבין, עוד פעם, אני מציע להבין מה שגם גויים יכולים להסכים לזה, שהחיים זה עין, חיים, זאת אומרת, מה זה יש? יש, מה שאתה רואה, מה שאתה שומע, מה שאתה משש, מה שאתה רואה, תראה לי חיים. אתה לא יכול להראות לי חיים, זה עין. ואת זה גם גויים יכולים להבין. ולתפוס, יש פה האורגני, בדיס אורגני, זה הפלא של סוד החיים, מה שנקרא. שלפני כל חומר. תאמין לי שאני לא בטוח בזה בכלל, ממש לא. אתה בטוח שכל גוי הוא או אריסטו או אפלטון, חש לך בעוד זניחה, יש עוד גוי.
לא, בסדר, אבל זה לא התגילה פלא, כי מזה אתה יכול לשאר השעות, ופה אתה רואה את הפלא בצורה
פלא. לא הבנתי. למה, מה אתה...
כן. אתה יכול לשאר השעות שהיה...
ופתאום נהיה יש. אורגני ודיס אורגני, אתה רואה בעליל כל רגע. טוב, אז בואו נחזור על הפירור שלך. אז מה אתה מציע לנו? להגיד שהיש זה האורגניות, והעין זה הדיס אורגניות. והפלא, בן אדם לא יכול לחבר רוחני וגשמי, לא יכול ליצור אורגני מדיס אורגני, כמו שהרב באמת יגיד פה בהמשך. ועל זה הרב ציוד... סליחה?
לפי הפירוש מה הרוחני והגשמי?
הרוחני זה היש, והגשמי זה העין. אני מייצג אותך בכבוד? אז בסדר? אז בסדר. שומע ישמע, בוחר יבחר, בסדר. לא דוחה את הדברים של שלומי. רק אני עדיין אוהב את הפירוש שלי. על כל פנים. לא, אני לא אומר שהפירוש שלי עדיף. גם אני מתלבט בו. כן. דיס אורגני זה לא רוחני. זה גשמי. דיס אורגני מה זה לא חי. הגשם לא חי. שולחן לא חי. בסדר? טוב, הלאה.
כן. של חיים,
ומציאות החיים זה הכל, מי הדומם,
כל
המדרגות
כולם,
מציאות
כל
ה... כל המציאות. טוב, תראה, פה באמת, לכאורה, ציודה לא נכנס לאותו סוד ידוע, שתלחש לי ההוויה כולה, החיים לי יש. ופה דומה אני מדבר על חיים שיש ביתוש. חיים בחיים. אנשי בצורה הפשוטה, כל סבתא חושבת לחי. זהו.
אתה רואה להגיד שפה זה מתבלט, אבל אין החינם מזה קיים בהכל.
כן, הוא יכתור לזה, באמת. תראה, האמת היא שכבר נרמזנו זה מקודם. נפשה דאדם קדמה יוצאת ממעמקי מוסדות ההוויה של הארציות. אז ברור שיש פה תפיסה אורגנית, טוטלית, והאדם הוא... האדם הגדול זה העולם. בסדר, אבל אחרי הברג הזה, בואו נסתכל על תופעת החיים. כן. כל הנמצאים, כן? אני, עוד פעם, מה שאני הבנתי, מה שחשבתי שהסברתי, זה הזדקחות אידיאליותה של הנשמה. לא אידיאליות עצמה, הנשמה. עד לתארת הנשמה וחלקה ממעל, והזדקחות אידיאליותה של הנשמה למרחבי העתיד. הנשמה, את, מה, לא הבנתי, מה, אתה שואל על הזיכוך או על האידיאלי? מה, מה לא ברור? מה מזדקך? הנשמה מזדקכת. הזדקחות, הנשמה, הזדקחות אידיאליותה, הנשמה, מהותה של הנשמה, זה אידיאל. וכשהנשמה הולכת ומזדקחת, נהיית יותר ויותר אידיאלית. במרחבי העתיד. כן. אני אומר, הנשמה תאורה לא יכולה להזדקך. למדנו מפה שהנשמה יכולה להזדקך. זה מה כתוב, על כל פנים. יש לכם הצעה, קודם, תראו, יש פלוס גדול מתי שלומדים, זה הכיף ללמוד את הרב ציודה, בניגוד לכתבי הרב. ברב, כשאתה מתחיל להוכיח מהטקסט, מבחינה ספרותית, למה הכוונה, או שאתה צודק או שאתה לא צודק. כי הרב לפעמים העברית שלו, אתה מדייק מהעברית ויש לו כללים בעברית לא שלך. אצל הרב ציודה בגדול, זה כלל, אני נותן לכם כלל גדול. וכמו לכל כלל, מה אומר כלל הכללים של כל הכללים? יש עוד סמין הכלל. ועכשיו אנחנו מדברים על הכלל. כלל אצל הרב ציודה אין טעויות. אין טעויות בעברית, הוא מלך, אדון העברית, כשהוא אומר משפט, אתה הלכת לאיבוד, כי הוא התחיל בחצי הראשון של העמוד, הסתיים לקראת הסוף של העמוד, אבל הוא לא איבד את הראש. הוא לא איבד את הראש, אף פעם לא מאבד את הראש. והוא אומר מילה, וזה נשאר זכר, נקבה, אתה לא מבין מה הוא מדבר, פצח את המשפט מבחינה טקסטואלית. זאת אומרת, ספרותי, תחבירי, זה הכלי לעבוד עם, עם הרב ציודה, וזה כיף. זאת אומרת, פה יש הרבה פחות מקום להזיות פרשניות. זאת אומרת, אני לא טוב בדברים האלה, אבל פה צריך לדעת מה נושא, מה נסו, ולפרק את זה ככה. ואחרי שזה כתוב, זה כתוב. עכשיו, ברב אתה צריך יותר מזה. אתה קצת צריך את זה, ואתה צריך להפעיל את השכל, להבין את הרעיון, אם רעיון כזה יכול להיאמר, ואם לא יכול להיאמר, ממקומות אחרים, סביר שאומר כך וכך. אצל הרב ציודה יש לך את הפריבילגיה, אל תפעיל את השכל. שים לב קודם כל מה כתוב. ואחרי זה, עכשיו תנסה להבין מה עלה מזה. טוב, אם יצא אבסורד גמור, אז בסדר. אז פה זה יוצא מן הכלל. אז קוראים לעתים נדירות מאוד דברים כאלה. אבל בעיקרון, נתח את זה טקסטואלית, נתח את זה תחבירית, והמשמעות הרעיונית, זה המשמעות הרעיונית. אז עכשיו אני שואל, אחרי ההקדמה הארוכה, סגור סוגריים, אני שואל, מה הצעות אחרות? מה הנושא פה שיכול להיות... יש פה נקבה, יש פה איזה גברת נעלמת, נכון? מי? כן, כן. הזדקחותך, רגע, אתה כבר לא עונה לשאלתי. אתה בא לאשר את שאלתי. או לא הבנתי מה אמרת. האם אתה עונה למה ששאלתי מי הגברת פה? רגע, קודם תענה, זאת אומרת, האם זה ברור? אני מודה ששאלתי שאלה רטורית, אבל אם למישהו יש רעיון אחר, נשמע. אני אומר שאין פה נושא אחר שהוא גברת, שהוא היא נסתרת חוץ מאשר הנשמה. זה נכון. וזה בעצמו התארותה של הנשמה. זה בעצמו הזדקחותה ואידאליותה. כי אין פה את המילה... אתה אומר מציאות החיים. שנייה. שנייה. אולי אתה צודק, רק רגע. מציאות החיים מתבלד בהפלאה לסוף של תורת השם. אבל... והזדקחות אידיאליותה של מציאות החיים במחווי עתיד. שנייה. יש כדמות ראייה לכך ש... לא ראייה ניצחת, אבל כדמות ראייה לתחיית ההצעה של מציאות החיים, זה המקף הזה, אתם רואים? זה גם כן מקף רב ציודאי. אף אחד בעברית לא משתמש במקף הזה חוץ מהרב ציודאי, כמה שלי ידוע. אבל מכל מקום, זה לא יודע בדיוק איך להגדיר את המקף הזה, מה תפקידו, אבל הוא בא להפריד לך שני חלקי משפט. אני נרמז מפה שזה שני חלקי משפט. ואולי עד רבה, בדיוק בשביל זה זה בא. זה לא, היה חצי של משפט וזה ככה, משהו באזור נקודה פסיק שלנו, המקף. הפסיק, אתם מבינים, כשאני אומר, המקף הזה אף אחד לא משתמש בו כמו הרב ציודה, והוא גם לא תקני מבחינת האקדמיה. אבל הרב ציודה לא סופר אותם. אז יש לו מושג שנקרא פסיק מקף. ופסיק מקף זה כאילו משהו בנקודה לפסיק. ומשפט, וחצי השני של המשפט. והוא, אני רוצה על בסיס הרמז הדק הזה, לקחת את זה בתור ביסוס לכך שאל תעשה את הנושא מהחצי הראשון של המשפט. כי החצי השני של המשפט הוא הנושא. ואל תגיד, אל תייבא לנו את מציאות החיים מהחצי הראשון, אלא קבל את הנושא כטהרת הנשמה. כן? מה זה אידיאל, אתה יודע? משהו יותר טוב. אידיאליותה, הצד הטוב שבה, שהולך ונהיה עוד יותר טוב. טוב שנהיה עוד יותר טוב. זה אידיאלי. אז זה המשמעות פה. עד לתארת הנשמה, ומזדקך הצד הטוב שבה ונהיה עוד יותר טוב. חלקה ממעל. זה פרפרזה על הפסוק שאומר חלק אלוקה ממעל. הנשמה היא חלק אלוקה ממעל. חלקה ממעל, היות היא חלק אלוקה. עד לתארת הנשמה וחלקה שהיא באמת היא חלק ממעל, הנשמה היא בעצמה צלם האלוקים. ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי אדם לנפש חיה. הנשמה היא ממעל, היא חלק אלוקה. אז הנשמה זה דבר טהור, הנשמה זה דבר אלוהי. ואם זה דבר שהוא ניפח פה במה שהוצבר אפרו, והיא מזדקכת. יש הזדקחות אידיאליותה למגמתה למרחבי העתיד. טוב, אפשר להמשיך? הלאה. כל הנמצאים חוץ מן הבורא מצורה ראשונה עד יתוש קטן שיהיה בטבור הארץ, הכל מכוח אמיתתו נמצאו. ואם מתכנסים כל באי עולם לברוא יתוש אחד ונזרוק בו נשמה, אינם יכולים. הנה מצטט לנו הרב את הרמב״ם ואת הירושלמי, ובונה משניהם עניין אחד, שהוא מבסס את המשפט הראשון. במציאות החיים מתבלט את ידו של יוצר בראשית. כי כל הנמצאים, מהצורה הראשונה ועד היתוש הקטן שיהיה בטבור הארץ, במרכז הארץ, הכל מכוח אמיתתו נמצא. ובואו נתמקד ביתוש הקטן שבטבור הארץ. אם מתכנסים כל באי עולם לברוא יתוש אחד ולזרוק בו נשמה, אינם יכולים. כי כל הנמצאים, הכל מכוח זריקת הנשמה. ובסיכומו של דבר, אפילו בחיים הכי קטנים, של החיים הכי שפלים, אין לך בריאה שפלה מן היתוש, שהיא קולטת ואינה פולטת, כך אומרים חז"ל. זה תחתית החיים. היתוש. אז תיצור את מדרגת החיים הנמוכה ביותר, תן את המינימום של החיים. גם אם מתכנסים כל באי העולם לברוא ולזרוק בו נשמה, אינם יכולים. יכול להיות שהם מתכנסים, בסוגריים אני מעין, יכול להיות שהם מתכנסים כל באי עולם ולהנדס מחומר אורגני יתוש, אולי יצליחו. אבל זה לא מדובר על זה. מדובר על זריקת נשמה. תעשה מדבר מת, דבר חי. זה אתה לא יכול. כי שם מתגלה ידו של יוצר בראשית. שם מתגלה אמיתת אמיתתו. והכל נמצא מאמיתתו. אבל בואו נראה בדבר הכי קרוב אלינו. המציאות הקטנה שלנו. המציאות היתושית. שם ניכרת ידו. לגבינו אנחנו יכולים לראות אפילו בכל יתוש. יש חיים. בעל פה הרב ציודה היה מזכיר. זה קצת... טוב, פה זה באומנות הכתיבה שלו. זה... אז לכן, ייתכן, אני עונה לעצמי לפני שאני שואל את השאלה, אבל אני... מבחינה ספרותית אולי זה פחות נכנס, אבל מבחינת תוכנית אני... הרבה פעמים הרב ציודה היה מזכיר רב יוחנן, הגמרא אומרת, רב יוחנן היה רואה נמלה, נמלה, היה מזדעזע. היה אומר, מה רבו מעשיך השם? מה קטנו מעשיך השם? יש לך מה? נמלה? מחליטה, ימינה, שמאלה? יש לה מויכלה. ככה היה מתבטא. אז צריך להתפעל, להזדעזע מהחיים. חיים גם של כל מקום שמופיעים. אפילו חיים בנמלה. אז זה הרעיון פה, כך אני מרגיש שזה הרעיון פה, רק פה הוא אומר את זה בצורה ספרותית, אז הוא מדבר לא על נמלה, אלא על יתוש. וזה מתאים, כי הוא רוצה לדבר על ידו של יוצר בראשית, אז מתאים לשזור את הרמב״ם עם הירושלמי. מצורה ראשונה עד יתוש קטן, ומזה גם למדנו, דרך הרב צבי יהודה, למדנו גם מה זה הרמב״ם. שכל מילה של הרמב״ם, ידענו את זה גם בלי הרב ציודה, אבל עוד פעם, כי אדם אומר, נחזור על הראשונות. כל מילה של הרמב״ם, זה התורה בעצמה, וזה לא היה לקוח מהתורה, וזה לקוח מהירושלמי. וזה מה שהרב ציודה מרמז לנו, זה אותו ביטוי של הירושלמי. דווקא הוא בחר להגיד, עד יתוש קטן. עד יתוש קטן של הירושלמי, שאם באים כל באי עולם לברוא יתוש אחד ולזרוק בו נשמה, אינם יכולים. וזה הנקודה. והירושלמי והרמב״ם זה אותו דבר. תפוס את ההוויה כולה, ופה חוזרים לדברים של אריה, תפוס את ההוויה כולה, עכשיו פה, כל ההוויה כולה היא מכוח אמיתתו, נשימתו, נשמתו, נמצאו, וזה מה שמחיה את ההוויה מהצורה יותר עליונה עד יתוש. החיים, מציאות החיים. כל תעתועי הדמיונות השכלתניים לצייר בציורי מכניזציה את תהליך ההוויה והיות האדם בקרבה, הרי נעצרים ובטלים הם בפני נקודה נפלאה זו של האורגניות מתוך הבלתי אורגניות, של תופעת נשמת החיים והתעלותה המשכלת. הנה פה זה ידידינו הגויים, פורים כמיריר, לא יודע מי זה, העיקר שהרב ציודה מי ידע מי זה, פה בכתב ידו, הוא גם, אפילו אצלי בצילום זה כבר מחוק. זאת אומרת, זה מטושטש מאוד, עד שאני לא יודע אפילו, לא מצליח לקרוא, אבל הוא מצטט את ה... מצטט, גם לא מצליח לקרוא באיזה שפה זה כתוב, גרמנית או צרפתית. לפי האורך המילה זה עושה רושם גרמנית. העיקר, לא יודע מי זה הפוריל כמיריר הזה. כל פנים זה כנראה הביטוי של אותו הוגה, אותו מדען, אותו, לא יודע, פילוסוף, לא יודע. מה אתה אומר? לא, אני חושב שזה אותו אחד. אני חושב שזה אחד. מה אתה אומר? פסיק. שם פרטי ושם משפחה, עם פסיק. ממש מעניין את הרב ציוד האקדמיה. אתה אומר, המוציא לאור, מעניין אותו, המוציא לאור. לא, אני ראיתי בכל רם, למה הרב ציודה לא הביא את מה שהיה רגיל בפומי, לדבר על הנמלה. פה היה מתאים להגיד את הנמלה. למה הוא לא הזכיר? אז הוא אומר, כי הנמלה לא ספרותית פה. והרעיון מועבר באותו רעיון עם יתוש. והיתוש הוא של הרמב״ם והירושלמי. יותר יפה. לא הפסדנו כלום מבחינה רעיונית. כן. אז כן, כל תעתועי הדמיונות השכלתניים לצייר בצורי מכניזציה את תהליך ההוויה והיות האדם בקרבה, הרי ניצלים ובטלים מבפני נקודה נפלאה זו של האורגני מתוך בלתי אורגני. תראו, פה הרב ציודה שם את האצבע, חד וחלק, ושוב, כמו אמרת הפתיחה שלו לעניין, קורץ אין שרפ. פה הדברים בוטים וחריפים ותוקפים את עצם הנקודה. אמונה או לא אמונה? אין מה להתחכם הרבה. זו השאלה, וזו שאלה, שאלה של נקודה אחריה. מה זה החיים? הנה, מה יחסנו לאלוקים? החיים, נקודה. מה הפיקחויות הרבות? מה ההתפלפלויות הרבות? מה ספרים וויכוחים ומאמינים והפיקורסים? על מה אתם מדברים? תבינו הגדרות על מה מדובר, אין ויכוחים. מי שמתווכח, סימן שהוא לא מבין מילים. אבל זו הנקודה. אין אפשרות להתחמק משאלה פשוטה מכל ונגישה מכל. שים לב לחיים. החיים זה הקשר שלך לאלוקים חיים. נקודה. תאמו כל שאלות האמונה. ויש פה במציאות הזאת של מציאות החיים, הכי פשוטה. מבינים? פה כשהוא מדבר חיים, זה כמעט כמו שאומרים, ביולוגיה. חיים הביולוגיים. מה זה החיים הביולוגיים? אתה יכול לעטוף את זה בהמון המון מילים, לעשות על זה סמסטרים שלמים. זה הכל מיותר, במילה אחת. לא יודעים, פלא. זהו. אפשר למרוח את זה בספרות, אפשר להסתפק בחצי מילה. מה זה החיים? פלא. רופא חול בשר, מפלי לעשות. האורגניות מתוך הבלתי אורגניות. תופעת נשמת החיים? עכשיו שים לב, בחיים אינם נעצרים בביולוגיה, שים לב לפסיכולוגיה, שים לב למורליה, שים לב לשכל, שים לב לאדם. זה החיים. אז אתה רואה שיש פה נשמת חיים והתעלותה המשכלת. מה זה הדבר הזה? נשמת החיים והתעלותה המשכלת, פה אתה לא יכול להסביר שום דבר בצורה מטריאליסטית, כי עצם החיים זה לא דבר מטריאלי. וניסיון להסביר את זה בצורה הזאת, זה פשוט מגוחך. שלא לדבר על זה שכן, מאז ועד אין אז, מתעסקים לעשות את, יש ניסיונות פיזיקליים אינסופיים לשחזר את החיים. ותיאוריות מכאן ועד הודעה חדשה. נמצאים פחות או יותר באותה נקודה שבה נמצאו לפני, אני לא זוכר מפני כמה זמן התחילו לעשות את הניסיונות האלה, לפני 150 שנה או פחות, כל פנים. חוץ מאשר חדשים לבקרים, הפרחת בלוני תיאוריות שאין להם על מה שיסמוכו, אז שום דבר לא מתקדם מבחינה אמפירית, קרי מבחינה מדעית. כן. נכון.
אהבה זה, אתה יודע,
תהליכים כימיים
במוח
ודברים
כאלה.
כן, לא רק אהבה תהליכים כימיים, אלא עצם החיים זה רק פרקות כימית. כימית, כימית, פיזית, ביולוגית, כן, נכון. כן, בהמות כאלה מסתובבות הרבה באקדמיה. אבל יש... באקדמיה עצמה, זה חלק מהבעיה שלהם, הם לא מכירים, אחד לא מכיר מה נמצא במה שנאמר בחדר הצמוד לו. פשוט לא שמעו. אז טיפוסים כאלה עם לפעמים הרבה תארים, הרבה דוקטורים, פרופסורים, הם בעצמם לא יודעים מה שהפרופסור בפקולטה השנייה אומר. זו תופעה, מי שנמצא שם יודע, של צרות אופקים אקדמית, מאוד שכיחה. אנחנו יודעים את חכמים, חוקמים, מטופשים, מטופשים ברמה האקדמית הכי בסיסית. בכל פנים, יש מאמר מאוד חשוב של איזה טיפוס, לא נעים לי להזכיר אותו פה, מפעת, אבל אתם מבינים, כל טיפוס, גם בלעם לפעמים אומר דברים שמצטטים אותו. אז אני אומר לכם, שמה שאני אומר לכם פה עכשיו, זה מה שאומר פרופסור לייבוביץ'. הוא צוחק על המדענים, במה שאני אמרתי עכשיו, זה דברים שלו. וזה עובדה, ביחס למציאות הזאת, זה שמרצים בשנה ראשונה, או אני לא יודע, אולי גם יותר, לביולוגיה, הם מאוד שמחים לדבר בצורה הזאת המכניסטית, אבל זה פשוט נבערות וטיפשות. וקודם כל נבערות, פשוט לא מאורים במה שנמצאת הפילוסופיה מזה כבר 300-400 שנה, שאם היו מבינים בזה מה, מינימום של מה ש סטודנט בסמסטר הראשון היה אמור להבין בלימודים בפילוסופיה, הם כבר היו יודעים כמה הם מגוחכים בפיקחות שלהם וברושם שהם עושים לסטודנטים שיושבים לפניהם, שעל פי רוב הם לא הרבה יותר פיקחים מהם. האם כאן המקום להסביר כיצד ייתכן באמת השיבוט הגנטי, יצירת בעלי חיים תוך שימוש באורגניזם, יש לכדי כבשה חיה? יש? איך עושים יש לכדי כבשה חיה? לא, זה לא כאן המקום, רק באף אנחנו הזכרנו את זה, בסוגריים הזכרנו את זה. אנחנו לא מתעסקים פה עכשיו בנושא הגנטי, זה לא הנושא, רק זה לא מפריע לנו, הזכרנו את זה באף, ההנדסה הגנטית לא מפריעה לנו בכלל לגבי הטיעון פה, כי זה לא, ההנדסה הגנטית לא יוצרת יש מאין. היא יוצרת אורגן מאורגן. אם לא יהיה לך תא, אתה לא תשבט. אם לא יהיה לך דולי, אז לא יהיה לך עוד דולי. כל פנים, הקונט זה לקחת דבר דיסאורגני, לא תא חי. לעשות מניפולציות על מערכות אורגניות, זה בסדר. זה... אם כי מוכרח אוסיף לכם סוגריים לסוגריים, שאחרונה שמעתי, אני כבר ממירים ידיים, אני כבר לא יודע, לא, מרוב עולם מוזר שבו אנחנו חיים, אז שמעתי על איזה מישהו שאני דווקא מכבד אותו, ולכן אני מצטט את הדברים. הוא אמר לי שהוא קרא מאמרים מדעיים שהם טוענים שעצם הסיפור על דולי הוא גם כן שחיתות. זאת אומרת, גם זה לא נכון. זאת אומרת, מפיצים פה בצורה תקשורתית בעולם הישגים של השיבוט הגנטי, שמבחינה מדעית עוד רחוקים מזה, לא יודע כמה עשרות, אם לא מאות שנים. על כל פנים, התיאורים כאילו הצליחו עם דולי הם לא נכונים. ככה הוא טוען. אני לא קראתי את המאמר הזה ולא יודע רק. העיקר, אני רוצה להגיד שנחזור, סגור את הסוגריים האלה, ולו יצליחו עם השיבוטים הגנטיים, זה לא נוגע למה שמדובר פה. זה עיקר העניין, כי פה עיקר העניין זה ליצור חיים מכלום. כך אפר ותעשה ממנו חיים, כך חומר דיסאורגני. אבל לפתח מדבר אורגני זה לא הנושא. כן. על שאלה גדולה שאלת בני. ובאמת, אני פעם שמעתי הרצאה נפלאה מפרופסור, עכשיו שכחתי איך קוראים לו, אדם יקר, שממש מצווה לשמוע אותו. במיוחד לאור זה שאני ככה יורד בדרך כלל על פרופסורים, אז זה לא כיוון שאתה פרופסור, סימן שאתה מוכרח להיות טיפש. אז זה... והראיה שיש כמה שממש לא. ואותו פרופסור ששכחתי את שמו, אז הוא אדם נפלא, והייתה הרצאה מרתקת בביוכימיה. והוא באמת טען שתופעת החיים היא תופעה ניסית, הטבעית, כי החוק היסודי של הטבע זה החוק השני של התרמודינמיקה, שזה נקרא אנטרופיה. הטבע, מה ששולט בו, זה השאיפה לחוסר סדר, כלומר, להתפרקות, כלומר, בשפה יותר מקצועית, זה נקרא שוויון לחצים. במערכת שאתה לא מתערב בה, לא מכניס בה אנרגיה, אז היא שואפת לכך שריכוז החומרים יהיה שווה בכל, בכל המקומות. למשל, נסגור את החדר הזה ולא ניכנס אליו לאורך 200,000 שנה, נחזור לפה, אז נראה, אתם מבינים, עכשיו יש ריכוז חומרים שונה. פה יש ריכוז חומרים גבוה, פה יש ריכוז חומרים נמוך. לא היד שלי, האוויר, אתם מבינים? בעוד מספיק זמן, ריכוז החומרים בכל המקום יהיה שווה. זה החוק השני של התרמודינמיקה. וזה אומר שהכל שואף לחוסר סדר. הכל, בלשוננו, הכל שואף להתפרקות. אתה לא מטפל בדבר, הוא מתקלקל. עייפות החומר, הכל. זה הטבע. החיים, זה החוק, זה בניגוד לחוק. זה מערכת שהיא, במקום להתפרק, היא גורמת ליותר סדר. אבל כדי שיהיה יותר סדר, אתה צריך להשקיע אנרגיה. והחיים זה משהו כזה שהוא בניגוד, קיצור, בניגוד לאש. והחיים מתחילים מהצומח. אין לך עניין. סליחה? נכון. אבל באמת, סוד החיים באמת נמצא מהצומח. כי באמת הצומח הוא כבר משהו אורגני. בסדר. בסדר, בסדר. אז זה מה שאומר לך, אריה בצדק, מתבלט, בוא נתפוס את הדבר, בולט. אתה צריך להיות פרופסור בשביל תגיד, בשפה של סבתות, שגם צומח זה חי. בכל פעמים יש שם את התופעה הבלתי טבעית. אבל בוא נדבר על איך שמדברים ברחוב, בשפה היומיומית. חיים, חיים. שם בולטת, תופעת החיים. אתה צודק, אין חינני. גם כל באי עולם לא יכולים ליצור עלי אחד. נכון. כל תעתועי הדמיונות השכלתניים, לצייר בצורי מכניזציה את תהליך ההוויה והיות האדם בקרבה, הרי נעצרים ובטלים הם בפני נקודה נפלאה זו של האורגניות מתוך הבלתי אורגניות. של תופעת נשמת החיים והתעלותה המשכלת. עד כאן. קץ שם לחושך. זה פרפרזה, אתם רואים, על פסוק באיוב. קץ שם לחושך. יש במדרש, זמן נתן לעולם כמה יהיה באפלה. זה על פרשת מקץ, ואם מקץ שנתיים ימים, אז המדרש מביא את הפסוק, קץ שם לחושך, זמן נתן לעולם, כמה יהיה באפלה. באפלה זה תעתועי הדמיונות השכלתניים, לצייר בצורי מכניזציה את תהליך ההוויה. וכן כל אותם, תעתועי המכניזציה והאגוצנטריזציה לגבי מהלך חיי האדם. אנחנו עולים פה מהביולוגיה אל הפסיכולוגיה. בתהליך הופעת נשמת החיים והתעלותה המשכלת. אז בוא נשים לב עכשיו לממד המשכיל. הוא לא נמצא ברמה הביולוגית, הוא נמצא ברמה האנושית. לא בחיים החייתיים, אלא בחיי האדם. כל אותם תעתועי המכניזציה והאגוצנטריזציה לגבי מהלך חיי האדם. עד למחתרות של מתחת להכרה לדרגותיהם וגווניהם, של כל הגישות של איך שהרב צידה כותב במקום אחר, מתוך גישושי שכחתי כבר, גישושי משהו. אולי אני מתבלבל. בקיצור, הגמגומי, או גישושי, או גמגומי, משהו. כל פנים הוא אומר של הניתוחים, הוא מתכוון לפסיכולוגיה, פסיכואנליזה. בקיצור, הוא לא ממש מתלהב מההישגים של התורות הפסיכולוגיות. על כל גווניהם המרובים בימינו, ההישגים שלהם בשלב זה, הם דלים מאוד לגבי תפיסה אמיתית של מהות האדם. אז לזה הוא רומז גם פה. הוא אומר, תעתועי המכניזציה והגוצנטריזציה, תפיסה בסיסית, לא, איזה מלך הפסיכולוגיה, כל פנים, מה ש... מיוחס אליו, כאילו ממציא הפסיכולוגיה, למרות שזה לא, ודאי לא כך, אבל כל פנים אין ספק שאת החותם היותר מוחלט אפשר לקרוא לזה מדע, או איך שאני לא נקרא לזה, כל פנים מדע, פסיכולוגיה, אז זה ודאי הם יודעין ופרויד. והוא, זה התפיסה שלו, יסוד האוריינטציה של פרויד והשיטה שלו היא מאוד מאוד מושפעת מתפיסת העולם הדרוויניסטית שהייתה מאוד במוצאי המאה ה-19, הייתה מאוד דומיננטית בעולם, על כל פנים חתמה את חותמה בהכרתו ובתת הכרתו של פרויד. על כל פנים, כתוצאה מזה, אז התפיסה היא אבולוציונית, ביולוגית, כלומר מכניסטית, והעיקרון המכניסטי, האקראי, חסר הכוונה, התכלית, הערך, האידיאל, והאופי, הוא זה שמועתק, משועתק, אל המבנה הפסיכולוגיסטי. ושם המרכז יהיה האגוצנטריזציה, זאת אומרת, הנקודה היא של האדם שסגור בתוך נקודתו הפרטית, עכשיו לך תנתח את נקודתו הפרטית, על פי רוב מה ש... כל פנים, החלק הניכר מהפסיכולוגים עד עצם היום הזה, שהם מדמדמים בגובה של פרויד, אף על פי שתקפו אותו, על ימין ועל השמאל, מכל הכיוונים, אבל לתפוס את הדברים בצורה מהותית יותר עמוקה, בהרבה, היו שעשו את זה קצת, עדיין רחוקים ממה שצריך להגיע. הכל זה גישושי התחלות. זה לא שאין מקום לכל המדע הזה, להפך, יש מקום בהחלט. וזה בעצמו טוב שהאנושות מתקדמת קצת, אבל קיצור, היא פרימיטיבית מאוד באוריינטציות ה... להבנת נפש האדם, ההישגים שלה זה כמו בתקופת, זה כמו המדע בתקופת האבן עושה רושי. על כל פנים, המחנה המשותף של כל האסכולות השונות שם, זה אגוצנטריזציה. הנקודה שכל מה שמניע את החיים, זה עצמיות. או שתגיד שזה האירוס, והאירוס משמעותו הנטייה המינית, זאת אומרת הליבידו, המציאות הפרטית המינית, זה הצדדים ה... זה מהות כל האדם, או שתגיד סתם, אנרגיות נפשיות, עצמיות, כמו שאסכולה אחרת מתארת את זה, או שסתם, תגיד, זה רצון השתלטות, השתלטנות, תמיד, מי עומד שם במרכז? האדם, זאת אומרת, האדם הפרטי, זה אגוצנטרי, הכל מסתובב סביבו, זה גישה אינפנטילית ונגזרת מתבוננות על המציאות האינפנטילית, כי באמת, האדם האינפנטילי הוא כזה, שבאמת הכל, הוא יודע מה שהוא חש, יודע מה שהוא מרגיש, הוא רוצה הנאה ורוצה לברוח מהסבל וזהו. ואתה שופט את האדם, מה זה מהות האדם? מסתכל על התינוק, זה מהות האדם. אבל מי שמדבר ככה הוא תינוק רוחני. בכל פנים, הרב קורא לו פה לא תינוק רוחני, הוא קורא לזה מתעתע. אלה תעתועי מכניזציה ואגוצנטריזציה. זה בלבול מוח בלשוננו. לגבי מהלך חיי האדם, עד למחתרות שמתחת להכרה. טוב, בסדר, זה יפה, זאת אומרת, הממדים האלה, תת ההכרה, לא מודע קולקטיבי. כל אלה זה באמת ניסיונות להעמקות, אבל אתם מבינים, זה כמו ילדים מעמיקים. אז יש בזה משהו יפה ויש בזה משהו פתטי. לדרגותיהן וגווניהן. בסדר, אז כל הפיקחויות האלה, הם שוב, הרי הם נעצרים ובטלים הם בפני החזיונות הנפלאים והשגים של מבחר פריו של גדולי האדם והעם, של אדירי המדע והמוסר, הרגש והרצון, הדמיון והמעשה, של צדיקים עליונים, של אנשי קודש נשגבים, אשר מבעד וממעל לכל אותם מסגרות הצמצום המלאכותיות, מחדירים ומפיצים הם בגבורת תפארתם את אור אמיתת הנצח וכל פיזורי ניצוצותיו. פה דיברה תורה. מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים, אל תסתכל פה על ההמון. כמו שאתה לא תגדיר את מהות האדם, מהות האדם זה לא התכונה שנמצאת במיליוני הזרעונים הזורמים ברחם. זה מהות האדם. זה משמעות מטומטמת. ואם תבוא תגיד, תראה, אבל זה כמות של מיליונים. אז מה נגיד? אבל זה לא האדם על פי התכונה של המיליונים. הזרעון שמפרה את הביצית וייצא ממנה בסוף, אישיות מפותחת בגיל 20 פלוס, וזה מה שימצא האדם ברום, רום התפתחותו, זה מהות האדם. אל תצביע לי על כלמויות. אותו היגיון, אותה הצבעה על, על אבסורד, זה לבוא ולהסתכל, מה זה אדם? תסתכל על מיליארדי בני אדם. תעשה סטטיסטיקה ממיליארדי בני אדם. זה בכלל לא הסתכלות. הם בבחינת זרעונים. והכמויות חסרי משמעות. בוא תסתכל על האיכות. תסתכל על יחידי יחידי הסגולה, ותסתכל על הגבהים האיכותיים שלשם הם הגיעו. זו המגמה וזו התכלית וזה המהות של האדם. נעשה אדם נאמר בעבוריך. איך אומר איש השכל? השכל. תכלית האדם, תכלית העולם, איש חכם בטוב. מי אמר את זה? הרמב״ם. ודאי. איש אחד, חכם בטוב, זה תכלית העולם. במסגרת זו, בוא נסתכל על התכלית. נבין את התכלית, נבין את המהות, נבין את הנשמה, נבין את הרוח הפנימית שמחיה ומחוללת את הכל, גם את כל הממדים הכמותיים. וממילא יהיה לך פרופורציה לשלול את העמדות המתעתעות, העמדות של המכניזציה והאגוצנטריזציה לגבי מהלך חיי האדם. לא, לא, לא שם תסתכל. תסתכל אל האיכות, אל חזיונו, החזיונות הנפלאים והשיגיים של מבחר פריו, של גדולי האדם והעם. אתם מבינים? זה הפיקחות הזאת של, של הגישות ה... הגישות הפסיכואנליסטיות האלה, שמסבירות את האדם על פי הממדים היותר כמיים של הנפש, על ידי הנטיות יותר אפלות של הנפש, היותר ראשוניות, ואומרות, כל השאר סובלימציה, כל השאר סיפורי כיסוי על מהות ערוותית אדירה. זה כמו שאתה מסתכל על עץ, ואתה אומר, אל תתפעל פה מהעץ, נראה לך יפה, פרחים, ואיזה תפוח מתקתק וריחני ומקסים וטעים. המהות של הכל זה הגרעין. אם תסתכל בשור של העניין, תראה שהגרעין נרכב, מסריח, מגעיל, זהו זה. זה המהות. אז זה אותה פיקחות. הסתכלות כזאת היא אותה פיקחות של הסתכלות שמציירת את האדם על פי הממדים של המכניים והאגוצנטריים שלא, ובזאת היא מסמנת את אדם. והראיה, תסתכל על הרוב, תסתכל איך הם חיים, תסתכל מה מניע אותם. תעשה מניפולציות, תעשה ניסיונות עם נסיינים בחדרי מעבדה של פסיכולוגים, בעלי תארים ואסכולות ותקציבים מממשלות אדירות ואינסופיות, ואני אוכיח לך את התיאוריות האלה. זה בדיוק אותה פיקחות. אבל המהות זה לעולם התכלית. המהות זה לעולם ההישג, המהות זה לעולם הגובה והיופי שכל התהליך, ולו מהממדים היותר שפלים שלו, משם הוא מתחיל, אבל שים לב לאן הוא מגיע. וסוף המעשה, זוהי המחשבה תחילה, והחזיונות הנפלאים והשגיים של מבחר פריו של גדולי האדם והעם, של אדירי המדע והמוסר, הרגש והרצון, הדמיון והמעשה, צדיקים עליונים, אנשי קודש נשגבים, אשר מבעד... ומעל לאותה, לכל אותן מסגרות הצמצום המלאכותיות מחדירים ומפיצים הם בגבורת תפארתם את אור אמיתת הנצח וכל פיזורי ניצוציו. אתם רואים? מבעד לא מכחישים שיש ממדים כאלה שפלים, כמו שאנחנו לא מכחישים שזרע הוא מתחיל מטיפה סרוחה ומריקבון במעווה האדמה. בסדר, אבל שים לב איך שהמגמה הפנימית, החיה, הולכת וממחזרת את הממדים האלה לתכליתה ומהותה. מבעד ומעל לכל אותם מסגרות צמצום מלאכותיות, כי הקונספציה, המבט, מראים לו לאדם, היא רואה ליבו. בן אדם ככה רואה את הדברים באופן מכניזצי, באופן מכני ובאופן אגוצנטרי. הבנו מי דיבר. הוא כזה, אז ממילא כולם כאלה. כולם גנבים, אמר הגנב. כולם שקרנים, אמר השקרן. וכן הלאה. אבל מבעד ומעל לכל אותם מסגרות צמצום מלאכותיות, זה לא טבעי, תסתכל בצורה, תסתכל במבט בלתי משוחד על הטבע, ותראה שיש פה אופי, יש פה כיוון, יש פה תכלית, יש פה התקדמות. והאבולוציה היא לא, איננה מכניסטית, את זה גם כן צרות אופקים יכולה להבחין, כאילו כל מה שיש פה זה במישור הביולוגי. תסתכל על אבולוציה קוסמולוגית, האם ההיגיון הביולוגי יכול להחזיק שם מים? לא מחזיק כלום. אז גם זה צרות אופקים. אז שם אתה תראה את המבט הטבעי של נשמת החיים, ידו של יוצר בראשית, כפי שהיא, מהצורה הראשונה עד היתוש הקטן שבטבור הארץ, הולכת ומופיעה בכוח עמיתתה. ומבעד לכל אותן מסגרות של צמצום מלאכותיות, מחדירים כמו תופעת החיים, ככה התעלותם המשכלת אצל יחידי סגולה, הצדיקים, הנפלאים, גדולי האדם והעם, המחדירים ומפיצים הם בגבורת תפארתם, את אור אמיתת הנצח, החיים באמת, זה לא מתחיל מהממד המכני האגוצנטרי, הכל מתחיל באמת מאמיתת הנצח, מאמיתתו נמצא. אמיתת המציאות האלוקית זה נצח שלא ישקר. ואמיתת הנצח, האלוהי של צלם אלוקים, הכללי, האינסופי, וכל פיזורי ניצוצותיו, זה מה שמופיע בכל. טוב, אני צריך לעצור פה.